פרשת ויקהל, ויקהל, והייתי רוצה בסייעתא דשמיא באמת לדבר היום על עניין, לא, לא מזה, מהשקוף.
לא, מהתודה.
לדבר על עניין שהוא ככה נראה לא משמעותי. אני מבטיח לכם שכולנו דילגנו עליו במשך כל השנים שקראנו אותו בפרשה כעניין איזוטרי. נראה מצד אחד מאוד מאוד ברור על פניו, ומצד שני אנחנו נראה שאפשר לחדש בו חידושים עצומים, כן, שכולם כמובן לא מדעתנו, למדעת גדולי ישראל לאורך הדורות. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לנושא שקיים ומופיע בבניית המשכן, והוא שזור וחרוז בפרשיות כי תישא ויקהל פקודי, וזה עניין הכיור וקנו. הכיור וקנו, כמו שדיברנו שבוע שעבר שנדבר על העניין הזה, זה בסייעתא דשמיא, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הכיור וקנו בשיעורים, וזה נושא לא פשוט להבנה, צריך להחזיק ראש. אני מבטיח לכם נושא שלא שמעתם עליו, אדם לא שמעתם עליו. הכיור וקנו, מה זה היה הכיור וקנו? היה בבית במשכן ואחרי כן בבית המקדש כיור, כיור נחושת שהיה על כאן, לכאורה כאן זה בסיס, והכיור הזה היה, היו עושים בו שימוש לרחוץ את הידיים ואת הרגליים של הנכנסים לבית המקדש, בעיקר של הכהנים בלווים, למשרתים בקודש. זה היה בנוי ככה שאפשר לרחוץ ידיים ורגליים ביחד. אנחנו לא למבנה של הכיור ולא לתפקידיו, אנחנו לא ניכנס בשיעור הזה, אנחנו נדבר על הרעיון של הכיור וקנו. אז בפרק למד בספר שמות, פרשת כתיסה, מצווה משה רבנו, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. כן, והתפקיד זה ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. לאחר מכן נאמר שוב, ניתנה מצווה שהיא מצווה שצריך להבין אותה, אנחנו לאט לאט נבין גם, אני מקווה. והמצווה הזו אומרת ועשית אותו שמן משחת קודש, יש עניין לעשות שמן שהוא ישמש למשוח את אוהל מועד ואת הכלים. אז בין הכלים הנמשכים ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כלה ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנו. גם את הכיור ואת קנו, למרות שזה לכאורה כלי שנראה בחוץ, צריך למשוך בשמן המשחה, לקדש אותו בשמן המשחה. והפרשה ממשיכה, וסליחה, העניין של הכיור כמובן ממשיך גם בסדר בפרשה שלנו, בפרשת ויקהל. שם נאמר בפרק למדהי בפסוק קצת זין, את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנו. כן? ועכשיו יש סקירה בפרשה שלנו, יש סקירה של מבנה המשכן והכלים, אז בסקירה הזו נזכר גם הכיור וקנו. ובהמשך הפרשה יש את הפסוק המפורסם שמוסבר בו איך נעשה הכיור, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מראות הצובעות, נסביר בסייעתא דשמיא מה זה, אבל אנחנו יודעים כבר שהכיור עשוי נחושת, אנחנו יודעים עוד מהפסוקים הקודמים, אבל שזה היה לא הייתה סתם נחושת, זה נחושת שנלקחה ממראות הצובעות. מהמראות הצובעות נבין בסייעתא דשמיא מה זה. ופרשת פקודי שוב חוזרים לעניין של הכיור בהקשר של הסקירה הזו שמשה רבינו עושה, ושוב נזכר הכיור, את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת בדה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנה. פעם אחת אנחנו רואים שיש את העניין הזה של הכיור הוא שזור בפרשיות, כמו שראינו, יש עניין של להכין כיור, לעשות אותו מנחושת, עשויה ממראות עצובות, וכמובן למשוח אותו בשמן, משוח אותו בשמן המשחה, שמן. פתוח סוגיים קטנים, על, ועשית כיור של פרשת כיפיסה, ועשית כיור נחושת וכנון נחושת לרוחצה, אומר בעל הסורים, שמח כיור לפרשת שקלים, פרשת כיפיסה נפטר פרשת שקלים, נכון? הפרשה שעברנו השבוע. לומר שהגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואינם נותנים. סתם, חומר למחשבה, נדמה לי שזה כבר חודשיים, אולי יותר, שלא ירדו גשמים בצורה משמעותית, אז בעל הסורים אולי מספק את ההסבר האולטימטיבי לזה. כן? פוסקי צדקה, שאינם נותנים צדקה. אז... מה יעזור? אוקיי. מכל מקום, אז הציווי עם קרה זה לבנות את המשכן ואת כליו. חלק מכלי המשכן זה כיור וקנוע, הבסיס שלו. ולאחר מכן יש למשוח אחרי השלמת בניית המשכן, באלף וניסן מצווה משה להקים אותו, באלף וניסן. ולמשוח בשמן המשכן את המשכן, את כליו, את הארון, את בגדיו, כן, הכל נמשך בשמן המשכן. אז יש כמה שאלות שצריך להבין, נכון? ראשית, מה זה העניין של משיכת המשכן וכליו וכולי בשמן המשכן? אז זה מוסבר היטב בפסוק, בפסוקים, בפרשת פקודי, זה הפרשה הבאה, שאומרת בפרק מ' פסוקים ת' עד י' א', וזה חשוב, המראה מקום, הפרשה אומרת ככה, פרק מ' פסוקים ת' עד י' א', כן. זה אומר ככה, ולקחת את שמן המשכה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש. שמן המשכה גורם לכלים, למשכן ולכל מה שהשמן בא איתו במגע להתקדש. ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח והיה המזבח קודש קדשים. ומשכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. אוקיי? זה העניין של משיכת המשכן, הכלים והכיור. כחלק מהכלים את הכיור בשמן משחת קודש. אז קודם כל, מה זה העניין הזה של משיכת הכלים? מה, מדוע כתוב, אחרי שמדבר על משיכת הכלים וקידשת אותו, מדובר על כיור הנחושת וקנו, זה בכל שני דברים נפרדים, למה כתוב שבקידשת אותו, בלשון יחיד, לא בלשון רבים. היה צריך לומר, וקידשת אותם. וכמובן נשאר לנו, נשאר לבאר את השאלה מהם המראות הצובעות שדיברנו עליהם. אז כיור עשוי נחושת, אז למה לא מספיק שאומרו שהוא היה עשוי נחושת? למה צריך לומר שזה הייתה נחושת שהייתה לקוחה ממראות צובעות? מה זה המראות הצובעות? למה הכיור נעשה דווקא מהם כמובן? וכמובן צריך להבין מדוע כל, בכל הפעמים, שמתם לב בוודאי, שבכל הפעמים שנזכר הכיור, למרות שהוא הכלי שנועד לצורך רחיצת הידיים והרגליים הטהרה, מדוע הוא נזכר לעולם יחד עם קנו? לא מספיק שתגיד הכיור? אמרת פעם אחת שאתה עושה כיור וקנו. אז הבנו שהכיור חייב לעמוד על בסיס, אבל למה כל פעם שאתה מזכיר את הכיור אתה צריך לדבר גם על קנו? למה הכיור הולך תמיד הכיור וקנו? הכיור וקנו. למה זה לא הכיור וזהו? שאלה. עכשיו, תקראת לכם את הפסוקים לגבי המשיכה. הקנו זה הבסיס שלו. ככה רש"י אומר, בסיסה. כן, כמו כאן, כן. מן הסתם, אבל בואו נבין מה זה האחדות הזו. בואו נדבר רגע אחד. אנחנו עד עכשיו הבנו שמדובר כיור וקנו ומשיכה בשמן, אז הבנו שזה, יש איזה כלי ששופרים עליו שמן. בואו נראה מה מתרגם, איך מפרש יונתן בן עוזיאל את הפסוקים האלה שקראנו עכשיו, שלושת הפסוקים שבקשר למשיכה, משיכת השמן. אז יונתן בן עוזיאל על הפרשה על פרשת פקודי, שם מביאים את המשיכה, פרק מן, סוכים ת' י' י' א', ששם דיברנו על העניין שמושכים את המשכן, את כלה ואת הכיור ואת כנו, הוא נותן לנו איזה הבנה, נותן לנו הבנה במהות, על מה אנחנו מדברים. אם אני מתעזור לעבר, אני מאוד אריך את זה. תודה. אני אמתי. אז רק לסבר את האוזן, יונתן בן עוזיאל, הוא היה גדול התלמידים של הלל הזקן. להבין, מה זה גדול התלמידים של הלל הזקן, אז צריך לדעת שקטן התלמידים של הלל הזקן היה רבי יוחנן בן זקן. זה הקטן. הגדול, רבי יונתן בן עוזיאל, הוא, כשהיה יושב ללמוד, אז ציפורים שהיו עפות מעל הראש שלו, היו נשרפות. נשרפות. עולות באש. מלאכי השרת היו מתקפצים סביבו. עמודים של אור היו מקיפים. יונתן בן עוזיאל. זה רבי יונתן בן עוזיאל. זה אותו אותו יונתן בן עוזיאל. איפה מקום פקידתו? איפה הוא שוכב? בעמוקה. בעמוקה. במקום העמוק. הוא שרוי בעומק. בעומק הדברים. כל מילה אצלו זה הכל בעמקות. אז רק להזכיר לכם מה קראנו, כי אתם לא... אני לא שיערתי, אני מודה, אני בעצמי לא שיערתי שאפשר להגיע לפירוש מעניין שכזה, פירוש מעניין שכזה. תקשיבו לזה, עוד פעם אני קורא את הפסוקים. הפסוקים קצרים ומאוד, לכאורה מאוד ברורים. ולקחת את שמן המשחה, לקחת שמן. משכת את המשכם ואת כל אשר בו וקדשת אותו ואת כל כליו והיה קודש. כלל, הכלל מקדשים את המשכם ואת כל כליו. פרט, ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו וקידשת את המזבח והיה מזבח קודש קודשים. זה לגבי המזבח. פרט, ומשכת את הכיור ואת כנו וקידשת אותו. שלושה פסוקים. יש משהו לא ברור? אתה יכול לשאול מה זה למשוח, מה זה השמן, אז זה מוסבר בפסוקים קודמים. שמן, איך משנים אותו, מה הוא, למה הוא, אבל הוא גורם קודש. אבל אין לזה דברים מיוחדים אחרים שעולים פה איזה תמיעות קשות, כן? אין. תקשיבו מה יונתן בן עוזיאל אומר.
איך יכול להיות שכיור שאתה
שותף
אותך
נכנית לידיים,
אתה מקדש אותו,
יש בזה איזשהו... סוג אחר של תמיעה, בוא תקשיב למה שהוא אומר, אז אתה תבין למה התכוונתי שזה חידוש.
זה
אומר ככה, שנייה. הוא אומר ככה. אמרנו אנחנו מדברים פסוקים ת' י' י' ד'. אז על הפסוק, פסוק ת' שמתחיל, ולקחת את שמן המשכן, מסכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו והיה קודש, אומר קרא, ותישא ביד משכה דרבותה, ותשים את שמן המשכן, ותרבה יד משכנה ויד כל דבה, ותקדש את המשכן וכל מה שבו, ותמשך את המשכן ואת כל אשר בו, ותקדש יתה, ותקדש אותו. עד כאן זה ברור, ותקדש אותו. עכשיו הוא מוסיף, תקשיבו זה, מטול כליל במלכותה לבית יהודה ומלכה משיחה דעתית למשפוע קיית ישראל בסוף יומיה. אומר, וזה העניין של מלך המשיח מבית יהודה שהוא עתיד לגאול את ישראל בסוף הימים. איך זה קשור ל... לכאורה זה לא ממש תרגום של הפסוק, אתם מסכימים איתי, כן? זה לא בדיוק מה שכתוב בפסוק, אבל זה, אתה לזכור שיונתן בן עוזיאל זה לא רק תרגום, זה גם פירוש. אין כיסא עוד שם? ויש פה עוד כיסא, אולי תעבירו לנו. על הפסוק השני, פסוק י', כתוב ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח והיה מזבח קודש קודשים. נכון? מדובר על מה? על המזבח. מה אומר יונתן בן עוזיאל? זה צדיק לברכה, ותרה ביד מטבחה, ומושך את המזבח, איזה מזבח דעלת, מזבח העולה, ויד כל מנוי ואת כל כליו, ותקדש יד מטבחה, ותקדש את המזבח. עד כאן תרגום. מי כאן? ויהי מטבחה קודש קודשים, מתולכלילה דקאונתא דארון ובנוי, ואליהו כהנא רבא דעתיד למשתלך בסוף גלויית. למה אתה מושך? זה קשור בכלל לעניינים לקץ הימים, לגאולה. איך? זה אהרון ובניו, כן? זה לקדש את אהרון ובניו, שהם יוכלו באמת להתקדש בעזרת הכיור, ואליהו הנביא, שאותו, שהוא ישלח אלינו בסוף הגלות. אנחנו מכירים את הנבואה. הנביאים אמרו שלפני בו יום השם הגדול והנורא, אז ישלח לנו קדוש ברוך הוא את אליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. נכון? זה. אתם מסכימים שהחלק הזה הוא כבר לא בתרגום. הוא לא תרגום, פירוש. והפסוק השלישי, שקשור לענייננו, משכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. זה הפסוק. משכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. אחר הפסוק לא טעון הסבר מקיף. אומר יונתן בן עוזיאל, וצרב בית מדבך, משכת ותמשכת מזבח, דעל צרב. אנחנו עכשיו פסוק ידל. וצרב בית כיורה, ותמשכת כיור, בית סיסה ואת קנו, ותקדש יתה ותקדש אותו, מטול יהושע משום שנח, משום יהושע השמה שלך, כן? יש לך יהושע בנון הכוונה, שהוא שמשו של משה רבנו, רבא דסנהדרין, שהוא, כן, יהיה ראש הסנהדרין, בימי, בעל ידו שאיתו, שעל ידו עתידה ארץ ישראל, אני מתרגם את התרגום, להתפלג, להתחלק, ומשיח בן אפרים, שיוצא ממנו, שעל ידו עתידים בית ישראל לנצח לגוג ולסיעתו בסוף הימים. הכיור וקנו, תקשיבו טוב, הכיור וקנו, משכת את הכיור וקנו וקידשת אותו, זה כל הפסוק. משיח בן יוסף. רבית לך שם? לא יודע. הותרה ביד כיורה, תקשיבו עוד פעם, ביד בסיסי, ותקדש יתה מטול, בשביל מי? בשביל יהושע שמשך משום שנח, רבא דסנהדרין, ראש הסנהדרין, שאיתו, שעל ידו עתידה ארץ ישראל להתחלק, ומשיח בן יוסף יוצא ממנו, שעל ידו עתידים בית ישראל לנצח את גוג וסיעתו בסוף הימים. כך אומר יונתן בן עוזיאל.
מי גוג וסיעתו?
מי זה גוג וסיעתו? ואיך הגענו למשיח בן יוסף מכיור? ואיך הגענו ליהושע? והכל שאלות. כל זה מכיור וקנו, כן? מהדיוק של כיור וקנו, כל זה מכיור וקנו. זה שלושה פסוקים שעכשיו, כן, כדי להבין אותם או להסביר אותם, אנחנו כבר מתרצים חלק מהשאלות ששאלנו. זאת אומרת, אנחנו שאלנו מה העניין של משיכת הכלים. אז עכשיו אנחנו בכלל מבינים שמשיכת הכלים, העניין שלהם זה בכלל עניין המשיכים, המשיח של בית יהודה, המשיח של בית יוסף, ואליהו הנביא שמביא את המשיכים. זה העניין. אנחנו בכלל לא עוסקים בעניין טכני, אלא זה עניין מהותי. צריך להבין אותו, צריך לדבר עליו, וארוכות אפילו, אבל ברור שלא מדובר פה בעניין טכני. ועכשיו ברור גם למה כשמדובר על הכיור וקנו, מדובר וקידשת אותו ולא אותם, כי הכיור וקנו זה יהושע בן נון. אז זה אדם אחד, אז זה קידשת אותו, אתה בכלל מקדש מטול יהושע משם שונח. אתה משום יהושע, לכן אתה מושך את הכיור, אז לכן זה ביחיד ולא ברבים. ועדיין נותר לנו לבאר מדוע הכיור וקנו נעשים מן המראות הצובעות, ולא נאמר מנחושת סתם, אלא התורה מדגישה שזה מן המראות הצובעות, מה מיוחד במראות הצובעות של האנשים, נכון, אבל צריך להבין את זה, וכמובן צריך להבין איך אנחנו בסוף הימים מנצחים את גוג וסיעתו. הלוא בינינו, מהרגע ששמענו את התרגום, את רבי יונתן בן עוזיאל, אז כל מה שמעניין עכשיו בשיעור זה גוג וסיעתו. בואו נראה איך מנצחים את גוג וסיעתו. כן? אז צריך לראות את זה, צריך להבין את זה. לא נשאר בלי נדר, סיעתא דשמיא, לא נשאר בלי הבנה של הדבר הזה. אז קודם כל צריך להבין על מה המלחמה בעקבתא דמשיחא. בימים של סוף הגלות ותחילת הגאולה, על מה המלחמה? בכלל צריך לדעת, לזכור, שככלל ביהדות אין סוף בלי התחלה חדשה. זאת אומרת, אם מישהו מדבר על עקבתא דמשיחא, על סוף הגלות, הוא ממילא מדבר על התחלת הגאולה. לעולם ראשו נעוץ בסופו והפוך. זה בכל עניין ביהדות. אפילו במבנה הספירות, אנחנו יודעים שבמבנה הספירות, אז המלכות של עולם אחד היא כבר בקטר של העולם שמתחתיה. זה חיבור, זה חיבור כמו מין ריטרשף כזה. כן? אז לכן ברור שלא משנה אם עכשיו, אני לא נכנס לביקור אם אנחנו נמצאים עכשיו בעקבתא דמשיחא או בהתחלתא דגאולתא, כן? לדעתי זה סמנטיקה בסוף. אני יודע שאפשר לעשות מזה גם פילוסופיה, אבל לדעתי בסופו של דבר זה סמנטיקה. אין סוף בלי התחלה. זה סוף הגלות, אז זה כבר התחלה של משהו חדש. אין דבר כזה, אין מערכת יחסים שנגמרת בלי שיש איזה מערכת חדשה שמתחילה. אתה לא יודע אולי, אבל יש. כן? תכף נראה את זה בלשון גדולי ישראל, ובתמרה לא אומר את זה. אז מכל מקום, על מה יהיה עיקר המלחמה? יש לנו ספר שהוא מיוחס לזמן הגאולה, וזה ספר דניאל. ספר דניאל. ספר דניאל, אז יש שם הרבה עניינים קדושים וכו', אבל גם דניאל וגם נבוכדנצר חולמים חלומות. נבוכדנצר ודניאל חולמים חלומות. קודם נבוכדנצר ואחרי כן דניאל. לא יודע כמו מה, אבל הם חולמים חלומות. בחלום נבוכדנצר הוא רואה בחלום איזה צלם גדול, שהראש שלו, הראש של הצלם הזה, עשוי זהב פז, זהב מובחר, זהב טוב מאוד. הזרועות שלו עשויות מכסף, הבטן והירחיים שלו עשויות מנחושת, והרגליים שלו עשויים מברזל וחרס. וחרס, יש לו שוקיים מברזל וקצת מהרגליים עשויות גם מחרס. זה מה שרואה נבוכדנצר, הדמות כזו, כן? הצלם הזה. עכשיו הוא לפתע פתאום רואה אבן נחלקת מתוך האר, מעצמה, נבקעת מתוך האר, יש אר, שעשוי כולו מאבנים, מסלע גדול כזה, ואבן נבקעת מתוך האר, והאבן הזו קוטטת את הצלם הזה, קוטטת זה מלשון קטות ושבור, כן? שוברת ומרסקת אותו ותוכנת אותו, האבן הזו. עכשיו, מי מספר את פשר החלום לנבוכדנצר? זה דניאל. דניאל לא פותר לו, פושר לו, כלשון דניאל, פושר לו את החלום. פותר לו את החלום. מה הוא מסביר לו? הוא מסביר לו עכשיו שמדובר בסך הכל במלכויות. מי זה ראש הזהב? זה נבוכדנצר. מי זה הזרועות הכסף? לפני זרועות הכסף זה מלכות מדי, פרס. כן? מדי ופרס. מי זה החלק של החזה והירחיים? נחושת? זה יוון. ומי זה הרגליים שעשויות ברזל וחרס? זה המלכות הרביעית עם מלכות אדום. זה אדום. אדום? רגע, יפה מאוד. אדום וישמעאל. אדום וישמעאל. רגל אחת זה אדום, רגל אחת זה ישמעאל. תכף אנחנו נתייחס לזה, אבל זה חשוב לזכור שזה דום וישמעאל. והאבן, מי זה האבן? האבן זה עם ישראל. האבן זה עם ישראל. האבן זה עם ישראל, והיא בסופו של דבר תקטות את הצלם הזה, תקטות, תשבור את הצלם הזה, ואת כל המלכויות שהוא מסמל, והיא המלכות שתתקיים לעולם. כך דניאל פותר לנבוכדנצר. זה מאוד בגדול מה שאני אומר, והחלום של דניאל אני עושה עוד יותר בגדול. דניאל חולם חלום דומה מאוד, דומה מאוד, רק הוא לא רואה צלם, הוא רואה חיות. הוא רואה ארבע חיות, בחלומו הוא רואה ארבע חיות, ארבע חיות, הוא רואה אריה, הוא רואה דוב, הוא רואה נמר, והוא רואה חיה רביעית. לגבי החיה הרביעית מיד נאמר. אבל הוא רואה אריה, דוב, נמר וחיה רביעית. לגבי החיה הרביעית, אני אצטט לכם את הלשון, הוא אומר ככה, מה הוא רואה? חייבה רביעה דחילה ואימתני ותקיפה יתירה. כן? החיה הרביעית היא מעוררת יראה, דחילה, כן? היא מעוררת יראה והיא מתנית ותקיפה באופן מיוחד, ויש לה שיניים, אני מצרגן, ושיניים דיפרזל לרברבן, יש לה שיניים. נכון מאוד, נכון מאוד, זה שיש לי מיררים, בדיוק זה.
מה?
מי שמכיר את מיררים זה טוב, לא? אז כן, אז זה החיה הרביעית, אז יש לו שיניים מברזל, ואחלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה, ועם שניה מן כל חבטה דקדמה, היא שונה מכל החיות שקדמו לה, ויש לה קרניים, ובעיקר מה יש לה? ופום ממלל רב רבן. יש לה פה שמדבר הרבה וגבוה, יש לה פה גדול מה שנקרא. זה החיה הרביעית, פה גדול. ואז דניאל רואה, את הקדוש ברוך הוא יושב לדון את החיה הזו, ודן אותה להריגה. תר הקדוש ברוך הוא דן אותה, ועבד גופה, והיא ניתנת לשריפת אש וכו', ושאר החיות, האריה, הנמר, הדוב והנמר, נופלים ממקום השלטון שלהם, אבל בסוף הוא רואה איזה דמות אדם שמגיע, עם ענני, על עננים, ענני השמיים, הוא מגיע דמות אדם הזה והוא יושב על הכיסא וניתן לו השלטון והעיקר עד עולם, אמן, כן יהיה רצון. זה כמובן ארבע מלכויות, החיות זה ארבע מלכויות, אריה זה בבל, הדוב זה פרס ומדי, הנמר זה יוון, כן, זה מקביל למתכות אם תשימו לב, והחיה המפסידה והאימתנית זה אדום, המלכות הרביעית הזו זה אדום. היא תהיה מלכות משונה מכולם, והיא תדבר גבוה גבוה כלפי ישמעיה, ותרצה להשמיד את קדושי העליון, כמו שראינו שקרה, ואחרי שכולם יובדו, אז ייקחו את המלוכה עם ישראל, וינחלו אותה לעולמי עולמים, אמן, כן, יהי רצון, זה לה ועד, זהו. אז זה אלה החלומות. עכשיו אנחנו מבינים ככה, שאנחנו, אני לא חושב שצריך פירוש לזה, כן, אבל כל אחד מרגיש, יודע, מבין, חש, לא יודע, יכול להעמיק בדבר ולהם, ולהבין שאנחנו נמצאים באימות עם המלכות האחרונה. אנחנו באימות עם המלכות הרביעית. עברנו את נבוכדנצר, את בבל, עברנו את יוון, עברנו, סליחה, את פרס, עברנו את יוון, ואנחנו נמצאנו עד כה בגלות אדום, נמצאנו בגלות אדום, בין אם אדום וישמעאל הם ביחד, ובין אם תסמירי אדום וישמעאל זה ביטוי, תחילה, זה ביטוי לזה שכן הם מסייעים זה לזה, כן, הם תנא דמסייע, כוחות הרשע הם תנא דמסייע, כך או כך, עברנו כבר גם את השואה האיומה, זה ממש כמו שמתואר שאדום רוצים להשמיד את קדושי העליון, מאוד לא מעוניינים בתקומה של עם ישראל ובשיבה שלו לארצו, שמסמלת ומאששת את דברי הנביא, דברי פשר החלומות של הנביא דניאל, שמובעים בספר דניאל, גם על ידי דניאל, וגם מי שפותר את החלום לדניאל זה המלאך, לא נפטר על ידי אדם, זה המלאך הוא פותר לו את החלום כמו שהוא פותר. ולכן כמובן, וגם אפשר כן לראות היום שהמלכות הזו שנקראת מלכות אדום, וגם מלכות, בין אם מלכות אדום לבדה ובין אם מלכות אדום וישמעאל, היא מאופיינת בפה גדול. פה גדול, הם כל הזמן מדברים, תשימו לב כמה הם מדברים כל הזמן, והמדיה זה הפה הכי גדול שהיה אי פעם מאז ומעולם, המדיה המערבית, לא היה פה כזה, לא היה שום כלי מאז ומעולם שמסוגל היה להעביר כמויות כאלה של מלל בו זמנית בכל מקום. לא היה אינטרנט, טלוויזיה, מחשבים, צ'טים, פייסבוקים, הכל פה אחד גדול, פה גדול. להפיין את המלכות הרביעית הזו, מלכות אדום הזו, שהיא כמובן תקיפה כברזל, היא מתנית, מפחידה, יש לה שיניים של ברזל, כן? היא אחלה ומצה. תראו מה עושים לאדם היום עם תופסים אותו במשהו, או רק חושבים שתפסו אותו במשהו, או שפטו אותו, שחטו אותו, אין לו תקומה יותר. הוא לא מסוגל לקום מזה. זה צוחנים אותו ולועסים אותו הדק, דקה. עושים ממנו באפר ואפר. הוא לא מסוגל להתמודד עם העניין הזה.
פעם שמעתי גוגו מגוג, מגוג זה כמעט 52. כאילו ארצות הברית יש 52 מדינות, וגוג זה רוסיה 12 מדינות.
יפה, עכשיו רוסיה כבר אין לך את
המדינה. הייתה שאת הברית המועצה היה בדיוק 12.
יפה, בסדר. אז
גוג זה גוג.
כן, תכף נראה מה זה גוג. אז מלכות אדום היא לכאורה, ולא לכאורה, היא מציאות מאוד מאוד מפחידה ומתנית, שכל מי שראה אותה מתפעל מאוד, מתמלא פחד, מתמלא יראה, דחילה, כן, מתמלא יראה ממנה, פה מדבר גדולות, פה מדבר בצורה מפחידה, פה שיכול ללעוס ולטחון, אבל באמת זה רק פה. באמת זה יותר מפחיד ויותר משחית אמנם, כן, אבל זה רק פה. ואיך מתמודדים עם הפה הזה? מתמודדים עם הפה הזה על ידי אבן, על ידי אבן. אותם אלה שמשתרבים לאבל וריק, מלכות אדום וישמעאל, משתרבים לאבל וריק, לאבל וריק, וריק, וריק גימטריה ישו, אמר שמו וזכור, וריק. מתפללים לאבל וריק, כן? אז אותם אלה שמתפללים לאבל וריק, אותם אלה, אנחנו נבדלים או משתדלים להיבדל מהם, כי אנחנו בעלינו לשבח, איך אנחנו אומרים? אנחנו אומרים בדיוק הרע. שאנחנו איננו, אנחנו לא משתחווים לאבל וריק. הם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אלה לא יושיע. עכשיו עושים הפסקה. יש עניין להפסיק, להפסיק ולהרהר בעניין, לעשות הבדל בינינו לבינם. ואז לומר, ואנחנו קוראים, משתערבים, מודים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש, הם, המלכות הרביעית, פה גדול, אבל עובדים את ההבל וריק, עושים הרבה הבל וריק, הם מתנים, אבל מציאות מפחידה רק וירטואלית כזו, ויש אנחנו, שאנחנו נבדלים מהם. אנחנו המסוגלים של להתמודד עם החיה הזו, מי שמסוגל להתמודד עם החיה הזו בעולם, תדעו לכם, זה בכל העולם כולו. מי שיכול להתמודד, החיה הזו לא משפיעה רק עלינו. היא משפיעה על כל העולם כולו, על ההיסטוריה של כל המין האנושי. היא תשפיע ותמשיך להשפיע. כברזל, ברזל יש לו תכונה שהוא משחית. הגרזנים עשויים מברזל. ברזל, חרבות זה מברזל.
פטישים,
רובים. כן, רובים, נכון, כלי משחית זה מברזל. אז הברזל פועל להשחית בעולם. הוא לא רואה, הוא לא מבדיל בעניין הזה, הוא לא מבדיל. ולא בין טוב לרע ולא בין יהודי למישהו אחר. אלא מה? נגד היהודים יש להם עניין מיוחד כמו שנראה מיד. ונבין גם מדוע. רק אנחנו כמו אבן. כן, אנחנו כמו אבן. מה הכוח של האבן? אם התפקיד של הברזל זה להשחית. להשחית, ליצור מכל דבר שהוא בנוי, מכל דבר שהוא צומח, מכל דבר שהוא מתפתח, מכל דבר שהוא קם, הוא מתעורר וכו', בא הברזל וקורק אותו, בא המגל וקוצר, בא הפטיש ומנטט, בא, כן? אתם מבינים שזה פשוט כלי משחית. אז הניסיון שלהם זה אבל וריק, זה ליצור מדברים קיימים היעדר. ליצור ריק, ליצור אין, ליצור מיש אין, בצורה פיזית, להשמיד, להרוג, לאבד. ודווקא הם רוצים לעשות את זה על ישראל, כי עם ישראל מבטא בקיום שלו את היש, את בדיוק הפוך. אנחנו מלאים ביש, מלאים ביש. עכשיו תראו למה זה דווקא עם ישראל מלא ביש, וזה לא כי אנחנו בטלים לכל. אז אנחנו מלאים. מי שבטל מלא. צריך להבין את זה, אבל צריך להסתף נראה. זה רק צריך לזכור שזה המאבק. המאבק הוא בינינו לבינם, במפה גדול, שהוא אבל וריק, הוא משחית, הוא פוגע, הוא הרסני, אבל הוא בסופו של דבר אבל וריק, הוא מפחיד, הוא דחילה, הוא אימתני, הוא מלא, ממלא את מי שרואה אותו יראה, זה מין תלם או מין חיה נוראית כזו, כן? שקשה לתאר אותה, אבל היא רק מעוררת עירה. אבל מול התופעה הזו, אתם מבינים שאין חיה כזו בג'ינגל, כן? זה תופעה, תופעה רוחנית, לא יער, כן? אנחנו לא מתעסקים עכשיו, אנחנו לא ציידים בג'ונגל, צריכים לחפש חיות. אנחנו מדברים על תופעה רוחנית. אז מול התופעה הרוחנית ממלא את היראה והפחד הזו. אפשר לתת דוגמאות, כן? קחו עכשיו, ג'ון קרי היה פה באזור, אז כמה מפחידים אותנו שאם אנחנו לא ניסוג ולא ניתן להם מה שהם רוצים וכולי, יעשו עלינו חרמות, יעשו עלינו ככה. הכל זה בדיבורים, כלום לא קרה, אבל שום דבר לא קרה. אבל הדיבורים כבר אנשים רועדים מפחד. רק מדיבורים, בכל המדיות, זה לא משנה מי, זה יותר פרס, זה ערב רב גורם את הדבר הזה, אבל כרגע לא רוצה לתלות את השור, אני רק רוצה להצביע לתופעה. להצביע לתופעה, יש תופעה כזו. שהאבל והריק הזה של החיה הזו גורמים בסופו של דבר לפחד, ליראה, להתנהגות שנובעת מפחד ליראה. אצל דוד המלך, שהוא בא להילחם בגוליאת, אז דוד המלך עליו השלום, הוא בוודאי נמוך מגוליאת, הוא איננו מצויד בשריון של גוליאת, אין לו את החרב של גוליאת, לא את העוצמות ולא את מסת השריר של גוליאת. אבל כשגוליאת בא נגד דוד המלך, מה שהתנך מדגיש זה דווקא את המילים של גוליאת, את הפה המחרף ומגדף מערכות ישראל. את זה הכתוב מדגיש. כתוב דבר את גוליאת, תור ענק, שיש לו חרב ויש לו שריון והוא גיבור כזה.
דוד יש אבן.
אבל, נכון, מיד, לכן אני אספר על דוד. אבל, כשהכתוב מדבר על גוליאת, הוא מדבר על אותו שחץ שיוצא מפיו 40 יום כשהוא מחרף בוקר וערב את אלוקי מערכות ישראל. ועם ישראל כולו עומד מבוהל מולו. כי הוא מפחיד עם הדיבורים האלה. הוא יוצא נגד הקדוש ברוך הוא, נגד עם ישראל בתקיפות. בצורה מעוררת עירה, בצורה מעוררת פחד, בתחילה, ועם איתני, ותקיפה יתירה. והוא חושף שיניים. ומולו עומד דוד, שלא מפחד, ולא מתפעל, והמודעות שלו נשארת מודעות של יהודי, שאומר, כי מי הפלישתי הרי לזה? עוד פלישתי הרי. עוד מסתיר, יכול להיות שהוא נפוח, הבלון, ניפחו אותו קצת יותר, נהיה 5 מטר. וזה קצת כל בלון שניפחו אותו קצת יותר. שלא כמו איש ישראל, שעליהם נאמר, בירותם את האיש וינוסו ויראו מאוד וכו'. אצל דוד המלך הוא אומר, מי זה? מי זה הפלישתיה הזה? שהוא מעיז לחרף אלוקי מערכות ישראל. מי זה בכלל? ודוד ועליו עם אבן. עם אבן. עכשיו, אפשר לחשוב שזה... וזה בסדר בשביל הציורים הנוצריים וכל מיני ציורים אחרים, לראות את דוד הקטן עם שיער ועיניים כחולות, לוקח איזה קלע כזה ועושה ככה איזה תנועה הירואית כזו ואבן טסה ומנפצת את מצחו של גוליאת. אפשר לחשוב את זה גם במושגים האלה, וזה מושגים ילדותיים קצת, זה מבזה את התנך לחשוב במושגים ילדותיים, זה לא סיפור ילדים. מה הכוונה שדוד, מלך ישראל, מלכה משיחה, שורש מלכות בית דוד, שורש המלכות, הוא בא דווקא באבן? זה כי דוד לא מתפעל כמו האבן שאיננה מתפעלת, אני מדבר מה זה אבן, איננה מתפעלת מכלום, שום דבר לא פועל עליה, היא לא חומר מוליך, לא חום ולא קור, היא לא מתפעלת משום דבר. האבן היא אדישה לסביבה. אבן, אל תחשבו על אבן מושגים של סלע דווקא. אבן זה גם, יש גם אבנים טובות, נכון? יש יעלומים זה גם אבנים, וספירים זה גם אבנים, יש עוד כל מיני אבנים. אבל האבן שמדובר בה כאן כנראה, זה הסנפירנון, שהאבנים, האבן שממנו היו עשויים הלוחות, לוחות הברית, שזה אבן ששום דבר לא פועל עליה. היא הרבה יותר חזקה מיעלום, והרבה יותר אצילה ממנו. לא, זה הרבה יותר מחלה משהו. אין מושג כזה, כן? זה מושג רוחני, סנפירנון. שלוחות הברית בדווקא היו עשויים ממנו, ולא מזהב, ולא מכסף, ולא מנחושת.
אבל הם
נשברו עליו. כן, בדיוק ככה. לכן אני אמרתי, זה מושג רוחני. כיוון ששרה הקדושה מהם, אז אפשר לשבור אותם. כל זמן שהאותיות, האותיות הקדושות, היו חקוקות בסנפירנון, אי אפשר לשבור אותו. והוא גם לא שקל. מהרגע שהאותיות חרכו ממנו, אז הוא היה שביר, הוא היה שביר, והוא היה מאוד מאוד כבד, עד כדי כך שהוא באמת נפץ מול ה... אבל דוד מנצח. עכשיו, אולי צריך שני אבנים. אבן אחת. אבן אחת. כי כשאתה עומד מול החיה עם איתנית הזו, יש דרך אחת לטפל בה. לא להתפעל ממנה. לא להתפעל. לא להתפעל, זה לא רק... להתפעל זה לא רק לעמוד פעור פקח. זה לא נקרא להתפעל. זה להתפעל על פי הלשון השפה העברית של אליעזר בן יהודה. להתפעל זה שמשהו פועל עליי ומשנה את ההתנהגות שלי. זה נקרא להתפעל. שזה לא פועל עליי. זה לא עובד עליי. כל הדיבורים שלכם לא עובדים עליי. אני, בדיוק, אני לא מתפעל מכם. לא מתפעל. איי, 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 זה נראה מאיים, זה נראה גדול, זה נראה אימתני, זה נראה תקיף מאוד. כן. לא עליי. כי מי הפלישתי הערל הזה? המודעות של דוד המלך מביאה את הפלישתי לומר, הכלב אנוכי, כך אומר הפלישתי, שהוא עונה לדוד, כשאתה בא אליי באבנים ומקלות, אז יש על זה שיעור שלם, כן, מה אני בא ולא ידע מה אני בא, וסיפר הוא על, על, על אמא שלו, על אורפה, באו שם מאה פלישתים וכלב, לא ניכנס לזה עכשיו. כן, אז לא ניכנס לזה. רק לומר שהמודעות, המודעות של דוד, מודעות האבן הזו, הלא מתפעלת, שלא משתנה, הצליחה לגמד את הפלישתי הערל הזה למצב שהוא מפיו אומר, הכלב אנוכי. הוא מפיו. זאת אומרת, העמידה של היהודי כשהוא עומד, כשהוא לא מתפעל, הוא לא נותן לחיה עם איתנית שום דריסת רגל במודעות שלו, מקפלת את המודעות של החיה הזו, הופכת אותה, מגמדת אותה. עד כדי כך שהוא אומר, זאת אומרת ככה, מי זה אבן ישראל? אבן ישראל נקרא יעקב אבינו, שמוריד את הברכה הזו ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, חלק כי, וההמשך של הפסוק, מזה אביר יעקב משם רואה אבן ישראל. מדי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל. אבן ישראל. זה הכוח שיעקב מוריש ליוסף. הכוח של מידת האמת. אבן שלא מתפעל, הוא נבדל, הוא לא מתכת, הוא לא הברזל, הוא לא הנחושת, הוא לא הכסף, הוא לא זהב, הוא נבדל מהם. והכוח שלו במה שהוא נבדל מהם, לא מתערב איתם, לא מתפעל מהם, לא הופך להיות חלק מהם בשום פנים ואופן. ולכן דווקא ממנו נעשו הלוחות, לוחות הברית. לומר לך, זה לא הלוחות, הלוחות, ההוראות הקדושות, המצב המתוקן, הנכון, הוא המצב של יהודי אין דבר, הוא המצב של אבן. אמת, אמת שלא מתבלבלת, לא מתבלבלת. העניין של אבל וריק, העניין של פמי שמדבר גבוהה גבוהה, שמדבר גדולות, זה המון שקר, המון הבל, וריק. המון, המון, המון דיבורים שאין בהם האמת. זה לא שם, זה לא כמו שלהגיד, כן, מי שנכנס, אבא בבית, אתה אומר לא, שיקרת. לא, שם לא נכנס אם זה לבן או לא לבן, השקר. זה לא משנה, זה לא שקר כזה, זה שקר הרבה יותר רציני. זה שקר שאומר, אין הקדוש ברוך הוא כמנהיג העולם, הוא משגיח בפרטיות על, על, על כל העולם. התורה לא ניתנה מן השמיים. כספר הוראות אולטימטיבי להתנהגות בני האדם. כן, זה שקר, זה נקרא שקר. זה שקר במהות, בבסיס הדברים. זה ההבל וריק. ומולו עומד, תיתן אמת ליעקב, מולו עומד רואה אבן ישראל. מולו עומד את האמת הנבדלת, הלא מתפשרת, שלא רואה, חבר'ה אומרים, לא רואה בעיניים, לא רואה אף אחד. זה המצב. תראה לי פלישתי ענק עם חרב מסוחצר עד שכל עם ישראל רועדים מפניו, מולו יעמוד אחד יעמוד. אתם יודעים מה? זה במידה מסוימת אחד שצועק המלך עירום. זה משנה מודעות, פתאום מודעות של כל העיר, וכל העיר משנה את המודעות של כל המדינה ושם הזו הדרך. זה אחד שעומד ולא מתפעל ממה שאומרים. כולם אומרים לו, המלך איזה בגדים יפים, איזה בגדים נעים, איזה זה. בא אחד שהוא לא מתפעל מזה. הוא אומר, רגע, זה שקר. אני רואה מלך עירום. ולפתע פתאום זה משנה את המודעות באיזה מין גל נפץ כזה, שהולך ומתפתח של כל מי שרואה את המלך. זה גם עובד הפוך, כן? סליחה לדוגמה לא מאוד אינטליגנט, אבל זה הדוגמה שכולם מכירים מהספרות. כן, אנחנו נדבר על 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 הארי הקדוש. אז הארי הקדוש אומר איך יהודי בונה, למה יהודי בעלינו שבח אומר קודם כי הם משתחווים לאבל וריק ומתללים אל אל לא ישיע, ואחרי זה אומר ואנחנו קוראים משתחווים לפני מלך מלכי אנחנו מקדש ברוך הוא. אומר, כדי לבנות את הקומה הרוחנית האמיתית, אז כל הגודל שלה אתה קודם כל צריך לסלק את האבל וריק מהחיים. אתה לא יכול להיות, זה יכול להיות יחד. על זה אליהו הנביא אומר, עד מתי אתם פוסקים שתי סעיפים? אי אפשר להיות גם פה גם שם, אי אפשר. אני מדבר על המודעות. זה לא אומר אל תתעסק עם האינטרנט, זה לא אומר את זה. זה אומר תתעסק עם האינטרנט ככלי עבודה, עם שום בעיה, ככלי לימוד. אתה צריך לעשות מחקר, לא יודע מה. כן, תתעסק, למה לא?
את רוב שהוא מורכב או לא קשר, אז מוח שהוא מורכב בכלל.
אבל אל תהפוך את זה לכלי ביטוי של החיה הרביעית. אל תתפעל ממה שאתה רואה שם, ממה שהחיה הרביעית הזו מדברת ומשגרת אליך מסרים. יכולים להיות מסרים שבאים כמו הפלישתי, ויכולים להיות מסרים שבאים כמו אויבים אחרים של המסרים, שזה התחיל במתק שפתיים, וכל מיני דברים תוקים כאלה. תשים לך רעיונות, מה דעתך? זה רעיונות כאלה, תהיה מודרני כזה. מודרני זה אותיות מדרוני, ובירידה, חזק בירידה למטה, חזק, במדרון. כל דבר צריך את ההיגיון שלו. עיקר המלחמה עם מלכות אדום וישמעאל, עיקר המלחמה של ימינו, כמו שאנחנו רואים שזו המלחמה האחרונה ממש, מלכות אדום וישמעאל, זה גוג ומגוג, זה התגברות על הפחד והדמיונות של שב, שכולם פחד ודמיונות של פה גדול, של פומה ממלל רב רבן. זה הפחד והדמיונות שנוצרים על ידי מה שמפחידים אותנו בכל מיני אמירות, שאתה שומע את זה תחת כל עץ רענן ורואה את זה בטלוויזיה ככה וככה וככה ובכל מיני תוכניות ובריאליטי ולא בריאליטי, מסבירים לך כמה העתיד אתה רחוק ממנו. אתה מתקרב לתורה ואתה עולה בדרך האמת, כמה אתה רחוק מהעתיד האמיתי, שזה נורא מפחיד. אף אחד לא רוצה להישאר מאחור, זה מפחיד להישאר מאחור, זה מפחיד לא להיות בקדמה, זה מפחיד לא להיות עם כולם. אתה פתאום מרגיש שאתה לא עם כולם, זה מפחיד. אומר לנו האריזל, אומר לנו הגרא בכל התור, הגאון מווילנה, נצטט לכם, אומר, תכלית הגאולה, גאולת האמת וקידוש השם על פי דברי נביאינו ורואי רבנו, תכלית עבודתנו בכלל מלחמה בסמכמם על ידי קיבוץ גלויות ויישוב ארץ הקודש לשם גאולת האמת וקידוש השם. אנחנו צריכים גאולת האמת, האמת בגלות. אין אמת בעולם שעם ישראל לא בארצו ולא שולט בארצו, אז האמת נעדרת. אין אמת, נעדרת בעין, אין אמת, זה לא אמיתי, פשוט לא אמיתי, זה שקר מוחלט. וזאת כוונת הנביא, גאל ירושלים הנקראת עיר האמת. גאולת האמת יכולה להיות רק אחרי כל ביעור הקליפה של עשיו הבא בצורת הסמכמם, אשר כל שאיפתו היא שנאת האמת. וזהו שכתוב עשיו שונא ליעקב, נכון? הלכה בידוע, בשם רבי שמעון בר יוחאי זה נאמר בגמרא, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. מה זה עשיו שונא ליעקב? שזהו עשיו שונא ליעקב, שהוא יסוד האמת שעליו נאמר תיתן אמת ליעקב. אז למה עשיו שונא את יעקב? עשיו זה מלכות אדום, שורש מלכות אדום, כי יעקב זה האמת, והשקר שונא את האמת. האמת נהירה את השקר ומבטלת אותו מהעולם, כבר לא צריך את השקר שיש אמת. אם אתה מגלה את האמת לעולם, לאנושיות, לחברה, אז אין לשקר כבר מקום, הוא מתבטל ממילא. תיתן אמת ליעקב, חשף השם זרוע קודשו לעיני כל הגויים, היינו, קידוש השם, וזה נאמר על ניצחון ישראל במלחמת גוג ומגוג על ידי משיח בן יוסף, שיהיה אחר גאולה ראשונה משיעבוד מלכויות על פי רבנו בכוח גדול של סוד אלוקים אמת וחותמו אמת. עכשיו, כל אחד יישאר לנפשו המצב הזה שבו עם ישראל חוזר לארצו, שיש פה קיבוץ גלויות בעדיה, רואים את זה בעין, קיבוץ גלויות, לתוך המדינה, הלא מתוקנת עד הסוף, המאוד בעייתית וכו', האם יכול להיות שזה משיח בן יוסף? האם יכול להיות? אני לא אומר שזה ככה, אני לא אומר שזה לא ככה, אני חושב שהרוב יודעים לדעתי, אבל רק לחשוב על זה, כל התור, דברי הגר"א, כוח הסתני הזה של אדום מבוסס ושל הערב רב בעולם, יש ערב רב, כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם, יושב, ספיק, ערב רב זה על אותם אלה שקובעים את הטון, אלה שאומרים, אלה שמייצרים את אלה שהם הם קובעי תרבות כאלה, הם קובעים את הטרנדים, קובעים מה נכון, כן, זה יכול להיות איזה זמר שיש לו IQ של טיפור, יש לו IQ של טיפור, אבל יש לו קול יפה, הוא הופר להיות איזה סלב, אז כולם מקשיבים למה שהוא אומר, כאילו שהוא איזה גאון הדור, איזה פילוסוף. זה לא דבר, זה שקר שאין כדוגמתו, זה שקר לא מתפס, טיפש מטופש, מה הוא ליד איזה רב? מה הוא ליד איזה דיין? מה הוא ליד גדולי ישראל? שכל החיים שלהם יושבים ולומדים, יושבים והוגים, יושבים ומבררים, יושבים וחוקרים, הכל בשביל לברר את האמת לאמיתותה. איך אפשר להשוות בכלל? אבל העולם נוהה אחריו, למה? כי יש לו פה גדול, יש לו פומה ממלא רב רבן, אז הולכים אחריו, וזה לפעמים מפחיד מאוד כשאתה רואה תופעה כזו. אנחנו חיים בדור שאפשר לראות בעין את השינויים, זה כבר לא נמשך עשרות שנים, זה יכול לקרות שינויים בתוך חודשים ספורים, קצרים מאוד, אתה יכול לראות גלי תנועה גלית כזו של שינוי בדעת הקהל, שזה פשוט מפחיד, זה מפחיד איך דעת הקהל יכולה להשתנות. אחרי הגירוש מגוש קטיף הייתה בעם ישראל קביעה חד חד ערכית שיותר לא יהיה דבר כזה. אני אומר לכם שהיום הפומה ממלל רב רבן של מלכות אדום הרשעה עובד שעות נוספות בשביל לאפשר גירושים נוספים. והעוצמה שהייתה, הקביעה המוצקה הזו שדבר כזה לא יתרחש עוד פעם, זה הולך ונסדק באמצעים שאתם לא מעלים בדעתכם בכלל. אבל זה הכל בהפחדות ומדברים איזה פרופסור מפה שאומר איזה שטות גמורה. שטות גמורה נגד כל המציאות, אבל הוא כבר אמר אותה, זה כבר נשמע הגיוני, כי אמר אותה איזה פרופסור. ואחרי זה מביאים איזה סלב, או איזה סלבית, שהיא לא טוב לה אריאל זילבר. לא טוב לה שהוא זוכר בפרס, אז היא מחרימה אותו. כן, שעכשיו, על מי מדובר? מי מדובר? לא יודע אם היא סיימה 12 שנות לימוד. אז היא ידעה לשיר ליד הפיפיור, זה עושה אותה חכמה. אבל זה סודק, זה סודק את החומה.
תימני.
העניין של הערב רב בתקופה הזו, בכל התור, אומר הגר"א, העניין של הערב רב בדור הזה, בדור הגאולה, זה לחבר את אדום וישמעאל. זה לייצר קשר בין אדום וישמעאל, לייצר עלינו תנועת מלכחיים של אדום וישמעאל יחד, של הברזל והחרס של הצלם מהחלום של נבוכדנצר מספר דניאל, לחבר את הברזל והחרס, לתאר אותם, הערב רב דואג שהצלם ייראה מפחיד, זה התפקיד שלו. מי שירצה המראה מקום של הדבר הזה זה בכל התור פרק ב' חלק ב' עמוד 81, והוא שם ממש, הוא כותב את זה בצורה מופלאה. זה הרבה לפני שאנחנו בארץ ישראל, כי אתם מבינים שאנחנו מדברים על תקופה השנה, כן? זה נאמר מאות שנים לפני, מאות שנים, לפני המאה הנוכחית. אז אנחנו צריכים לנתב את הדמיון שלנו, כן, בזמן הזה שבו אנחנו נלחמים במלכות הזו הרביעית, לנתב את הדמיון של קדושה, לקחת את מה שנראה מפחיד, דמיונות שווא, אבל וריא, כל מיני דברים שנראים מפחידים, שנראים זה, ופשוט לבטל אותם במה שאנחנו מפתחים מודעות של אבן, מודעות שלא מתפעלת. אנחנו צריכים לקחת את הדמיון, הדמיון הוא כלי עבודה, כלי עבודה חשוב של האדם. לקחת אותו ולקדש אותו. לקחת אותו ולמשוך אותו בשמן המשחה. למשוך אותו בשמן המשחה, זה נקרא לקדש אותו. להפוך, לקחת דמיון, יש למעשה, יש דמיון ויש שכל, נכון? מה ההבדל בין דמיון לשכל? בגדול, מה ההבדל בין דמיון לשכל? דמיון זה אם נניח אני רוצה לצאת אישה, לבנות משפחה, ואני עכשיו מדמיין איך זה יהיה. אז מה אני מדמיין? אני מסתכל על אחרים, אצל אחרים, מסתכל אצל ההורים שלי איך זה היה, אני מסתכל ברמינן, רואה בספרטים איך זה נראה, זה נקרא דמיונות, אוקיי? זה נראה דמיונות, זה נקרא דמיונות. עכשיו אני יכול אבל, ואני שאני לא חושבת אישה, ואני רוצה להשתמש בשכל, אז אני חוקר ביני לבין עצמי איך זה יהיה, איך זה צריך להיות, מה האמת, מה התורה אומרת, אני מסתכל פנימה עם עצמי, נכון? למה הקדוש ברוך הוא החליט שאני צריך לשאת אישה? למה אישה זה הדבר הנכון? למה אני צריך לשאת אישה? למה אני צריך לקיים בית יהודי קדוש? למה, למה? אני בודק עם עצמי. זה לא דמיון, זה שימוש בכוח השכל. עכשיו, אדם צריך להשליט את השימוש בכוח השכל על הדמיונות, כדי שהדמיונות שלו לא יהיה דמיונות שם. הוא לא מבטל את עולם הדמיון. בשום פנים באופן יהודי לא מבטל את עולם הדמיון. דמיון זה דבר חשוב. אם אדם רוצה להתקדם בחיים, הוא חייב להשתמש בכוח הדמיון. חייב. אי אפשר להתקדם בחיים בלי כוח דמיון. כי אדם לא יכול לשאוף למשהו שהוא עוד לא הגיע אליו, הוא לא מכיר אותו אף פעם, הוא לא ראה אותו, בלי להשתמש לו במקור הדמיון. איך זה יהיה כשאני אגיע לשם, כן? נכון. אבל צריך שהדמיון יהיה דמיון קדוש. דמיון שפועל, דמיון שפועל לקדושה. איך עושים את זה? מבססים את הדמיון על שכל טהור ונקי, כן? על מחשבה שהיא מחשבה מבררת, מחשבה שמחפשת את האמת, מחשבה שטרה ומבררת את הסיגים, כן? היא לא רוצה שום דבר שהוא לא קודש. קדושה, קדושה, קדושה אני מבקש. מה אני מבקש? קדושה. אני רוצה חיים שהם על דרך האמת. אני רוצה להיות עקבי, קונסיסטנטי, ללכת עם האמת שלי קדימה, לא להתבייש, להרים את הראש, לא להתפעל משום דבר. זה נכון לכל דבר בחיים, זה נכון לאומה שלנו, זה נכון לכל יחיד. כל אחד עם עצמו. הוא צריך לבסס את הדמיון על שכל זך ונקי, טהור. זה לא כל כך, לא כל כך פשוט. זה מצריך מאמץ. להיות במודעות של אבן, להגיע למודעות של דוד המלך שעומד מול ענק, מטורף. כשהוא רואה שכל עם ישראל מפרד, זה אחרת אם אתה לא רואה שכולם מפרדים. אתה רואה איזה מישהו ואתה בא ואתה לא רואה שאף אחד מפרד, אז גם אתה לא מפרד. אבל אתה רואה ענק מטורף שהוא מפחיד ממילא, ואתה רואה שכולם רועדים ממנו, כולל שאול המלך. אתה עכשיו לא לפחד, זה צריך מודעות של אבן. ואמונה גדולה ומה שאתה רוצה. אז אם הדרך שלהם, של הידומים האלה, בעקבת איזה משיכה, היא כברזל לפעול ככה שלייצר חס ושלום אמונה, מציאות, שהאמת נעדרת, שאין אמת בעולם, התפקיד שלנו היא כמובן, הוא כמובן בדיוק הפוך, להאיר את העולם באמת, ולהאיר את העולם באמת היחידה שיש רק דבר אחד שהוא אמיתי, זה הקדוש ברוך הוא. כל היתר זה הכל דמיונות שם, שאם לא מקדשים אותם הם כברזל משחיתים, הם כברזל גורמים למלחמות. תראו כמה מלחמות עולמיות, אף מלחמה אחת היא לא, עם ישראל לא שותף לה, אף מלחמה עולמית. עם ישראל בכל המלחמות העולמיות הגדולות, עם ישראל הוא תמיד מדוכא, הוא תמיד נרדף, הוא תמיד מסכן, לא משנה באיזה צד הוא חוטף. גם שבמלחמה העולמית השנייה, יהודים שהיו בצד הזה חטפו, ויהודים שהיו בצד הזה חטפו, ולא משנה איפה הם, בסוף הם סיימו בגטאות, או בגולגים, או הם סיימו במקום לא טוב. סיימו במקום לא טוב. הכיור. כשאנחנו רוצים להבין את המהות של הכיור, אנחנו עושים את זה אחרי שקראנו בפרשת כי תישא על חטא העגל. וחטא העגל מבטא את הסכנה שבשימוש בדמיון שהוא לא על פי שכל זך וטהור. כי כאשר עם ישראל מונע על ידי הערב רב לייצר את העגל, אז הערב רב משתמשים באותו כוח שדיברנו עליו קודם, שמסוגל לייצר הפחדה כזו ומציאות מדומה, לא אמיתית, והערב רב אומר להם, תשמעו, מה ההבדל בין העגל לקרובים? אתם יודעים שבקודש הקודשים, בתוך המשכן, עשויים מזהב, שני פסלונים, עם כנפיים, וזה לא נחשב עבודה זרה. אז בוא נעשה עגל. אתם יודעים, ירובה מצא שני עגלים, כנגד שני הקרובים. והם עשו אחד שהוא מורכב, שור וחמור יחד. כן? עשו גם זכר, גם נקבה. אבל גם הם עשו כנגד הקרובים. מה ההבדל? מה ההבדל? בדיוק ככה. זו אמת, כיוון שהיא שכל טהור שהולך אחרי הציווי האלוקי, וזה שקר מוחלט, כיוון שזה הזיה בדותית, שמישהו הגה במוח קודח, ושאין לו שום אסמכתה, שמבוססת רק על הדמיון שלו. אז מה הוא אומר להם? אומר להם, זה דומה.
מה הוא איזה במצרים? זה היה עם קדוש, 400 שנה.
נכון, נמי. הוא אומר להם, רבותיי, אתם לא מבינים, זה דומה. מילה דומה היא מלשון דמיון. הוא אומר להם, זה דומה.
זה כמו
הרבה דברים שעם ישראל עשה בטעות, ושאנחנו עד היום עושים בטעות, כי אנחנו חושבים שזה דומה. זה דומה. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין קרובים לזה? לא, יש הבדל גדול. פה זה ציווי אלוקי. אז יש לו איזה קדושה, ויש לזה קדושה, וזה היא לא קדושה שתלויה בשכל של מישהו. לא יכול לבוא היום אפילו משה רבנו ולהגיד לא, הקרובים זה תעשו עגל, זה יהיה אותו דבר. לא יכול, אם הוא לא צובה על ידי הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אז כשאין מוח אנושי שמסוגל לשנות את הדברים, זה אמת, כי זה לא משתנה, זה עקבי. זאת התורה לא תשתנה לעולם, זה אחד מיודגים הליקרים של הרמב״ם. זאת התורה לא תשתנה לעולם. יש ציווי אלוקי, אז הדמיון מבוסס על השכל האלוקי. השכל האלוקי זה האמת בעולם. אין ציווי אלוקי, זה דמיונות שם, זה מבוסס על שכל אנושי, זה יכול להשתנות. זה יכול להיות פשוט לא נכון. כמו שהתברר להיות העניין של העגל. בנות ישראל, כשביקשו מהם לשייך את הזהב שלהם לעגל, הם בשום פנים ואופן לא הסכימו. עד כדי כך שכתוב ויבואו האנשים על אנשים שקראו להם את העגילים מהאוזניים, עם חלק מהאוזניים, עם התנוף. אבל הם עצמם לא התרצו לזה. כשהיה מדובר בלתרום למשכן, אז מי היו הראשונות שהביאו למשכן האנשים? מה ההבדל? זה לעשות קרובים, זה לעשות עגל. או, יש הבדל גדול. פה זה ציווי אלוקי, אנחנו הולכות עם האמת. פה זה לא ציווי אלוקי, זה שקר מוחלט, לא מעניין אותנו. שאתם רוצים שיש ערב רב יונוס וים ברוז ומי שזה לא יהיה, שהם מסוגלים לשנות בעולם מציאות ולייצר עגל שמדבר וצועק ויודע להתנוע. אז תחשבו על זה. תחשבו היום אם מישהו היה מסוגל לייצר מעמד כזה, שהיו לוקחים, ולעיני כולם רואים את זה בעיניים. לוקחים עכשיו זהב, זורקים לתוך אש, ופתאום יצאת איזה חיה 125 קנטרים, 240 קילו של זהב שמדבר, הולך, קוצף, צועק. מי לא היה נבהל? מי לא היה משתומם? זה בעיקר מעורר פחד, מעורר השתאות, מעורר התפעלות. מי לא מתפעל כמו אבן? אנשים. הן לא מתפעלות. הן לא מתפעלות. אי אפשר להתפעל, אי אפשר לעשות עליהם רושם. הם לא מתפעלות אנשים, כי הם כבר, אנשים האלה, הם כבר מנוסות, הם עוד במצרים, שהקלגס המצרי ניסה בכל כוחו לשמד את עם ישראל פיזית ורוחנית, אז אנשים היו אלה, כמו שאומר רש"י, מזכיר פה את דברי המדרש בפרשתנו, בפרשת ויקהל, על הפסוק שציטטתי לכם קודם, ויעש את הכיור נחושת וצנוע נחושת במראות הצומות אשר צבעו פתח אוהל מועד, אומר רש"י, ואני קורא את לשונו הטהור, אומר ככה, במראות הצומות, בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתחשתות. המראות האלה היו עשויות נחושת, נחושת כלל, שהיו מבריקים את הנחושת, ואז היא הייתה משמשת כמראה. ואף אותן לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. היה מועס משה בן, נכנסים לעצר הרע. משה רבן אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הולך לעצר משכן שהוא כולו קודש, שצריך להסיר, לסלק ממנו את הדמיונות. שלא יהיו בו דמיונות. המשכן זה הכל ציוויים אלוקיים. עכשיו אתה לוקח מראה, מראה זה שיא הדמיון. כשבן אדם מסתכל על עצמו במראה, הוא בדמיונות, הוא בשיא הדמיונות. שיא הדמיון זה להסתכל במראה. או איך אני, או איך אני, וליצור תדמיות לעצמי, כן? מראה מראה אמרינה לי, היש יפה יותר ממני, והיא כולה עכשיו או מתמוגגת או זה לפי מה שהיא רואה במראה. דמיונות. אז משה רבינו אמר לקודש ברוך הוא, אתה רוצה שנכניס למקדש, לקודש הקודשים, עכשיו אתה רוצה שנכניס את המראות האלה שמשמשות לדמיונות? שיהיו את הדמיון מחוץ, פה נשים שכל אלוקי טהור במקדש. דמיונות מחוץ לקודש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, קח מהם את המראות, כי אלו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, שהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם, ונוטלות את המראות, הולכות עם המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים לומר, אני נעם ממך. זו היה, הוא אמר, את מאמנת. ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה ונזקקות להם ומתעברות וילדות שם שנאמר תחת התפוח עורתיך. זה פסוק, חלק מפסוק בשיר השירים. וזה שנאמר במראות הצובעות ונשא כיור מהם שהוא לשום שלום בין איש לאשתו להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לבעלה ונסתרה במעשה סוטה. ותדע לך שהן מראות ממש, שהרי נאמר ונחוש את התנופה שבעים כיכר וגומר ויסבה וכיור וקנו וכו'. מה אנשים...
בצבע כסף.
מה? אני חושב?
לא, המראה.
המראה? לא, זה היום. זה פעם לא היה בצבע. זה לא היה. פעם, כן. פעם זה לא היה. פעם זה היה נחושת צהובה כזה. כלל, נחושת כלל. אבל בכל אופן, אבל זה בדיוק העניין של הבעל הטורים, בעל הטורים אומר, בעל הטורים אומר משהו פלאי מאוד. הוא אומר, מה זה במראות? יש ארבע פעמים במסורת, ארבע פעמים בתנ"ך כתוב במראות. במראות הצורות, ויאמר אלוהים ישראל במראות, במראות אלוהים. פעמיים ביחזקאל כתוב במראות אלוהים. שאלו אנשים שרו מתאוות העולם, הסתלקו מתאוות העולם, ונשאו מראותיהן לנדבת המשכן. בעצם מה שהם מסרו את המראות לקודש, הם מסרו את הדמיון לקודש. אין דמיון יותר חזק מה שיצא אישה. איך, מתי, כשמסתכל במראה. עכשיו, מה הם עשו אנשים? הקריבו את הדמיון לקודש. זה אומר בעל הטורים. הם נתנו את הדמיונות, כל הדמיונות נמסרו לקודש, הכל לקדושה. הם עכשיו הולכות רק אחרי השכל האלוקי, לא עוד שום דבר חוץ מזה, לא מתפעלות מכלום. ונח עליהם רוח אלוהים. למה זה קשור? נח עליהם, למה, איך הם נשאו נביאות? נחל הם רוח אלוקים, הכוונה שנשאו נביאות. אז אני מסביר את זה בשנייה אחת, כי אני רוצה כבר, אנחנו מעריכים, אני רוצה לסיים. הכיור, הכיור, הכיור. עכשיו אנחנו מבינים את הכיור, ואנחנו נבין גם את קנו. נבין גם את קנו. הכיור, קודם כל, כיור זה לשון כיור וציור. כיור זה לשון ציור. ציור של דמיונות. כיור, לחייר ולצייר, נכון? כל דבר יודעות הן, עשר אצבעות לי, אני עכשיו תרת השפעת הנכדים. אז עשר אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הן, לצייר ולחייר. נכון? אז אנחנו לקייר זה סוג של פעולה שאנחנו עושים שהיא קשורה לציור. ציור זה צורה ודמיונות. צורה ודמיונות. יש לו בסיס, יש לו כאן. יש לו כאן. מה כאן של הכיור? דמיון של קודש. ציור שמבוסס על תורת האמת. זה הכאן של הכיור. כשהדבר מבוסס על האמת, אז מותר שהוא יהיה אפילו במשכן. צריך דמיון של קודש. אנחנו לא מבטלים את הדמיון מהחיים שלנו, אנחנו רק הופכים אותו לדמיון של קודש. דמיון כזה שהוא עוזר לנו בעבודת השם, שהוא מסייע לנו בהתקדמות בחיים, שהוא משכין שלום בין איש לאשתו. אתם יודעים כמה פעמים צריך להשתמש בדמיון כדי שיהיה שלום בין איש לאשתו? בלי סוף. אישה צריכה לראות בבעלה כל הזמן את הג'נטלמן המושלם שהכירה עם האהבה שהייתה לה אליו הבלתי מסויגת והגדולה והאש העצומה שהייתה כל הזמן לראות את זה בדמיון, לשמור את התדמית שלו ככזו, כחכם, כיפה, כמוצלב, והפוך, והפוך, וגם גבר. עכשיו, הרבה פעמים בחיים מזמנים לנו אירועים שהם הפך הדמיון הזה. כן, אתה חי עם מישהו, אז כן, אתה רואה אותו גם בכלכלתו, גם בדברים קטנים, גם כשהוא לא נקי, גם כשהוא לא מריח, גם כשהוא ככה, גם כשהוא אחרת. עכשיו תפיל את הדמיון ותשכין שלום. רק תזכור את התדמיות. לא כל הזמן תצטרך להיות פיקח. ואם צריך להפיל את הדמיון הזה, הדמיון הקדוש. כי זה השכין שלום בין איש לאשתו. כך כתוב מפורש. השכין שלום בין איש לאשתו. לעורר את התאווה הקדושה. בשביל להמשיך את הדורות. צריך להפיל את הדמיון בשביל זה. יש מקום להמשיך להפיל את הדמיון. המערל, אני ממש מדלג, זה כואב, אבל אנחנו כבר בשעה ועשר דקות וזה מתחיל להיות קשה, אז אני רוצה להסביר לכם משהו מהמערל ולהסביר, ולסיים להסביר את העניין הזה של הגוג ומגוג. גוג ומגוג, לעולם תזכרו שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על גוג ומגוג, אנחנו מדברים על מלחמה של הגיגים. גוג ומגוג זה מלחמה של הגיגים, של תפיסות, של קונספציות, של מודעות. זה גוג ומגוג. אנחנו מתעסקים במלחמה של הגיגים. אומר המהר"ל מפראג בספר שנקרא, באחד מהספרים שלו שנקרא נר מצווה. נר מצווה. אז הוא אומר ככה. אחרי שהוא מסביר שהמתכת, העניין שלה זה להשחית, כן? ליצור היעדר. והנה כל אחד ואחד אשר קרוב אל היעדר והביטול הוא יותר פחות. הוא מסביר למה זהב, ואחרי זה כסף, ואחרי זה מכונות, ואחרי זה ברזל. למה הברזל הוא הכי גרוע מהזהב? כי ככל שאתה יוצר יותר היעדר, אז אתה יותר נמוך. הברזל הוא יוצר את הכי הרבה היעדר, הוא הכי משחית, הוא הכי גורע, ולכן הוא נחשב הכי פחות, כן. עכשיו הכי פחות. והוא ממשיך המערל ואומר ככה, המלכות הרביעית דבק בהם ההיעדר, כאשר המלכות הזאת היא סוף בקץ המלכויות. מערל מפרז. ויהיה עבוד והיעדר לכל המלכויות. ולכך במלכות רביעית דבק בהיעדר. כאשר דבק בהיעדר הוא שמביא גם כן היעדר אל אחר, ומפני כך היא משחיתה הכל גם כן. התפיסת עולם הזו של לייצר ריק, אבל, היעדר. התפיסת עולם הזו, הוא אומר, היא משחיתה, כמו ברזל. היא משחיתה. אמנם היא לא משחיתה פיזית דווקא, אבל במה שהיא משחיתה את המודעות של בני האדם, היא המשחיתה הגדולה בתבל. מאז ומעולם לא הייתה משחיתה יותר גדולה מהמלכות הזו שמסוגלת לייצר כל הזמן היעדר ולהדביק את האדם במושגי היעדר, בעיקר במה שכל היום שלו הופך להיות ריק. מבזבז את היום על שטויות, על אבל אבלים, על שום דבר שנשאר למחרת היום הוא לא זוכר מה היה. הוא יכול להיות באיזו מסיבה, לבזבז במסיבה על 6-7-8 שעות. הוא קם למחרת בבוקר, הוא לא מבין מה הוא עשה, הוא לא זוכר מי הוא היה, הוא לא מבין מה עבר עליו. שום דבר, ריק מוחלט. זה תרבות כזו שמייצרת ריק ומשחיתה 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 ומשחיתה. מסביר המהר"ל ומוסיף שהמלכויות האלה הם גם כנגד ארבע, על פי מדרש בויקרא, ארבע חיות, שזה מעניין, גמל ובבל. למה? כי מעלה גירה שמקלסת לקדוש ברוך הוא, לפעמים משבר גם את הקדוש ברוך הוא. אחרי כן השפן זה מדי, אחרי כן הארנבת זה יוון, אני לא מעריך, אני ממש אקצר, אבל החזיר זו אדום. החזיר זו אדום. והוא גירה לא יגר. שאינה מקלסת לקדוש ברוך הוא. אדום, המלכות הרשעה, הפום הממל אל רב רבן, זו האימתנית, החיה האימתנית שיוצרת פחד ואימה, היא התכונה שלה שהיא לא מקלסת לקדוש ברוך הוא, לא מפארת את הקדוש ברוך הוא, לא משבחת אותו. היא מנמיכה אותו. היא מנמיכה אותו. אני אצלוף הסדיר. ולא דעיה שאינה מקלסת, אלא מחרפת ומגדפת. ואומרת, מי לי בשמיים, ופירוש, כמו שאמרנו, כי כל המלכויות אין דבק בהם היעדר, שהרי גררה מלכות אחריה וכו'. אבל היעדר בסוף מגיע כשמדובר בחזיר הזה. ולמה הוא נקרא חזיר? כי הוא עתיד להחזיר את עם ישראל למכונו, במה שהוא יוצר היעדר. אומר המהר"ל, וזה כמה מילים שהן חשובות מאוד, כי ההיעדר הוא סיבה אל ההוויה. לא תהיה תקומה לעם ישראל, חס שלום בארצו, אלא אם כן לפני זה יהיה היעדר מוחלט שלט בעולם.
זה התשובה.
ההיעדר מייצר את הכלי שמאפשר את ההוויה. עכשיו, זה כלל בחיים. אתה רוצה הוויה חדשה, אתה חייב לפני זה לייצר היעדר. אתה לא יכול להתחיל מערכת יחסים אחת אם לא סיימת את הקודמת. אתה לא יכול להתחיל שותפות בעסק אם לא סיימת את הביזנס הקודם. תעשה את זה כמו שצריך. אתה יכול לעשות גם כמה עסקים. אבל אם אתה רוצה להתחיל משהו חדש, פרש, תסיים משהו. אין היעדר אלא כסיבה להוויה. לא יכול להיות על הריסות, אתה צריך לפנות. אתה רוצה בית יציב, אתה לא יכול לבנות אותו על הריסות. פנה את הריסות, קרקע חלקה, תתחיל לבנות. ולא היה ביטול לכוח זה, לכוח הזה של היעדר, רק על ידי יעקב, שכוחו נקרא כוח אבן. ודבר זה עניין עמוק מאוד, מה שכוח יעקב נקרא כוח אבן. כי יעקב יש לו כוח קדוש נבדל. נבדל. לדעת להתבדל, לדעת לעמוד מול, לדעת לעמוד כמו אבן שלא מתפעלת מכלום. איפה שצריך לדעת לעמוד, צריך לדעת לעמוד. ולכך, נכון מאוד, ולכך נקרא יעקב אבן, כי אבן אינו מתפעל, כי הוא חזק מאוד, והוא פועל באחר. כמו שהמלכות הרשעה פועלת במה שהיא מפיצה את תפיסות ההיעדר והריק בעולם, האבל והריק, אז גם לנו יש תפקיד. התפקיד שמתחיל, קודם כל, פנימה בנו, ואחר כך אני יוצא אל כל מי שסובב אותנו, מהמעגל הכי קרוב אלינו ולמעגל המשפחתי וכולי. התפקיד של כל אחד ואחד שלומד את התורה הזו היא לייצר ולהפיץ בעולם את מודעות האבן הנבדלת, הלא מתפעלת מהשקר, זו שחותרת את המצח של גוליאת. גוליאת מסמל תרבות השקר, והאבן כמו קרן לייזר חודרת במכה אחת את המודעות הרופסת הזו, שהיא נראית מפחידה, היא נשמעת מפחידה, בעיקר נשמעת מפחידה, אבל אין בה ממש. היא ריק, היא היעדר, היא אבל. מולה אנחנו עם תפיסות העולם היהודיות, המסורתיות, האורתודוקסיות, אלה שהם, זאת התורה לא תשתנה לעולם, אנחנו צריכים לבקוע את המודעות של השקר בעולם ולהפיץ את התורה האמיתית שהיא תורת ישראל. וזה מתחיל בנו ועובר דרך הבתים שלנו, איך הם יראו, אם הם יראו בתים יהודיים, אם יהיו בתים ישרים, אם יהיו בתים של תורה ומצוות, של לימוד, של התקדמות, של התפתחות. ככה הדברים יראו, וכל העולם ישתנה בעקבותינו. הכל ישתנה בעקבותינו. זה משיח בדוד. שינוי של כל העולם בעקבות מה שהצלחנו להשיג. קודש בקיור וקנו, בדמיון, קידשנו את הדמיון, אז ממילא בסופו של דבר ניסור מודעות של משיח בן דוד שתשנה את תפיסות העולם אצל כל העולם כולו. אמן כן יהי רצון שלך.